שתי הלכות שרבי נתן. אם אני צריך להתחבר, גם לעניין של משה רבינו, וגם לעניין סיפורים. אומר רבי נתן, מעיקר הטעות הייתה בבחינה הנ"ל. שצריכים להמשיך תורה ברחמים ותחנונים דייקה, ועם כוח מטה הוא זו, שיש לו ממעשים טובים שלו, לא להשתמש כי אם כדי להכניע רע שברעים. ובשעת תפילתו, כשמתפלל ברחמים ותחנונים, הוא צריך לקשר עצמו עם נפשות השומעים וכו' לכאן. ואז נתקן הכל בשלמות, ונוכל לבוא לארץ ישראל כאן. אז נגיד אולי את הרקע, בתורה כף, לפני בתורה כף א' שעסקנו בה בזמנים האחרונים, בתורה כף, הוא מדבר על הטעות שטעה משה. זהו טעות שטעה משה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני קורא לכם מתוך חלקותי מורה, נמד כמה משפטים. אמר לו, קח את המטה והקל את העדה ודיברת אל הסלע לעיניהם. שעיקר ממשלת הוא זו, שיש לו מעשים טובים, אז זה ייקח ויקיל את העדה, וצריך מטה עוז כדי להכניע רישתם. ואחר כך ודיברתם אל הסלע לעיניהם, אין דיבור אלא בנחת, שישפוך שיחות תפילתו בתחרונים כדל וכרעש של הסלע, היינו לב העליון. וזה לעיניהם שהוא יקשר את עצמו עם הקהל. אז כלומר, הוא צריך לשפוך את ליבו מרחמים ותחנונים ביחס ללב העליון. מטה עוז צריך בשביל להכניע את הרע שבקהל. אבל כשבאים אל הסלע, אל הלב העליון, מה זה הלב העליון? זה אומר, זה משם ממשיכים תורה חדשה. אם זה איזשהו מעיין, מקור פנימי, שמשם אפשר להתחדש בתורה. מי שרוצה להמשיך באורי תורה, צריך מתחילה להמשיך לעצמו דיבורים חמים כגחלי אש, ודיבור נמשך מלב העליון. ואיך זוכים לזה? על ידי תפילה. על ידי התפילה ממשיכים תורה. אז הוא אומר, אני חוזר לדברי רבי נתן. בעיקר הטעות הייתה בבחינה הנ"ל, כי צריכים להמשיך תורה ברחמים ותחנונים די כאן. ועם כוח מטה הוא זו שיש לו ממעשים טובים שלו, לא ישתמש כי אם כדי להכניע רע שברעים. ובשעת תפילתו, כשמתפלל ברחמים ותחנונים, הוא צריך לקשר עצמו עם נפשות השומעים וכולי כאן. ואז נתקן הכל בשלמות וזוכה לבוא לארץ ישראל כאן. שרי למה משה רבנו לא זכה לבוא לארץ ישראל? מילה עניין של מי מריבה, שהוא לא עיקה, הוא לא דיבר אל הסלע אלא עיקה. ולדבר, אומר רב נחמן, זה ברחמים ותחנונים, להכות זה כאילו לבוא בתוקף. למרות שרב נחמן מסביר שגם התוקף זה לא מכה ממש, זה כאילו לבוא בזכות, לבוא במידת הדין, לבוא מילה שאדם יש לו זכויות. אז לא לבוא מצד זה, לבוא בתחנונים. לא בחיי מוהר"ן. יש חלום של רבי נחמן, ממש חלום שלם שממנו התורה הזאת. זה בוא נראה מתוך הדברה. זאת אומרת, כי על ידי שלא השתמש עם מטה וזו בשביל המשכת תורה, על ידי זה היה לו כוח עם מטה וזו להכניע הרע שבעדה. ולא די שיכניע הרע שלהם, אף גם מוסיף לתקנו הנפשה בתיקון נפלא ונורא על ידי שהתקשר עמהם בשעת התפילה. כן, שהוא לא מבקש את התורה בעוז, אלא בתחנונים, אז למטה יש כוח להכניע את הרע, ולא רק להכניע אלא גם להעלות אותם. שעל ידי זה יש לכל אחד ואחד חלק בתורה כמו שהוא מבואר שם, שעל ידי זה הם מתקנים ביותר. ואז חוזרים בתשובה כולם וזוכה לבוא עמהם לארץ ישראל, ששם עיקר עבודת השם יתברך. ושם צריכים להתקבץ כל הרחוקים והנידחים, בבחינת אם יהיה נידחך וכולי, הביאך אל הארץ וכולי כנען. ואז כשממשיך התורה ברחמים ותחנונים, בהתקשרות נפשות השומעים, ועומד כרעש וכאביון לפני השם יתברך, אם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו, ואינו לוקח התורה בכוח ואונס, אזי על ידי אלו הרחמים ותחנונים, הוא יכול לקרב גם את המרוחקים ביותר, שהם בחינת נשמת ערב רב, שגם הם צריכים תיקון, כי לא יידח ממנו נידח, וסוף סוף, סוף כל סוף בוודאי יתקנו כולם. כן, אז מה שנכון ביחס לתורה, שלא צריך לבוא בכוח, אלא ברחמים ותחנונים, הוא אומר שעם אותה מידה יש כוח לקרב את נפשות הערב רב. מדברים את העמדה שהוא עומד כרעש וכאביון לפני השם, אם ייתן אם השם ברך ייתן, ואם לאו לאו. שכתוב שם גם, והשם הטוב בעיניו יעשה, כן? חזק ומתחזק באדמנו ועד הרי אלוקינו. ויחד עם זה יש גם את השם הטוב בעיניו יעשה. באמת לא יודעים. ייתן, ייתן, עם לאו לאו. אז דווקא אז, לא יכולים להעלות את כולם. נמשיך. אבל אי אפשר לקרבם ולהכניסם לתוך התורה בכוח ובאונס, כי הם ברחמים ותחנונים. כי יש רשעים שהם משוקעים בתאוותם ומחשבותם הרעות כל כך, והם מחוקים כל כך עד שאי אפשר בשום שכל ובשום כוח לקרבם להשם יתברך. ואי אפשר לקרבם כי אם על ידי רחמים ותחנונים, שוב בחינת עריכת אפיים, כי השם יתברך מעריך אף לרשעים כדי שישוב. כן, לפעמים אי אפשר בכוח, לא בכוח גשמי, אבל גם כנראה לא בכוח מוכני, בשום שכל. הם לא, הם שקועים במחשבות שלהם, בתאוות שלהם. אתה לא מוצא איזשהו דרך מעשית, איזו דרך אפשרית, איזו דרך סבירה איך לקרב אותם. אז מה שנשאר, זה רק תפילה. באמת חלק מהעניין, באמת שהרב נחמן אומר, משוקעים בתאוותם, מחשבותם הרעות. כל עד שהיום בתרגום לשפה של היום, ואולי גם קצת דברים שקוראים לשפה של הרב, הם כאילו אידיאליסטים. נכון שבאידיאליסטיות תמיד יש איזה אידיאליסטיות רעה, אידיאליסטיות שהיא נגד תורה, יש בה גם איזה שיקוע בתאוות, כן? יש איזה משהו עמוק שגורם לכל הבלבול. אבל מצד שני, זה כבר לא סתם מין חולשה רגילה שקצת נדחף, קצת נזיז. לא, יש משהו תקוע, משהו שלא זז בקלות. לכן מה שנשאר זה רק תפילה ברחמים ותחנונים. עכשיו מה שנוסיף פה שזה גם יכול להיות גם מובן גם ביחסים בין בני אדם. כל עוד שהרשעים כביכול מבינים שהצדיק רוצה לקרב אותם בכוח, אז הם מוצאים ציפורניים ומחזיקים חזק. כי כשבאים לקחת מישהו בכוח, אז הוא נלחם, הוא מתבונן. ברגע שהצדיק עומד באיזושהי תנועה כזאת של באמת זה לא בידי ואני רק יכול להתפלל, והוא מודה שהוא לא הוא לא בעל הבית, לא עליהם, לא על העולם, אלא הוא באמת לפני השם גם כן בשפלות רוח, גם במצב כזה שרחמים את החלונים. אז מסתבר שבאותו זמן הרשעים כבר לא מרגישים כל כך צורך להתגונן, כל כך צורך להילחם, לשמור על המקום שלהם. עכשיו זה כמובן גבוה מעל גבוה המצב הזה. זה יכול להיות, יכול להיות שאדם בא ממש בכוח, פיזית, נעשה ממש להפחיד, לאיים, טוב. באמת שהוא לא מבין, הוא מבין שזה כבר לא יעזור. אפשר לבוא גם בשכל, ככה הוא אומר. יש לי איזשהו תפיסת עולם, הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר בהירה. אתם עומדים פה בסימני שאלה, מרובי ספקות. אתם בסוף תגיעו לשוקת שבורה. יבואו לפה, תראו את האור. זה הרבה יותר עדין, אז זה גם כוח. יש פה איזה משהו שאתה מוכן, מוכרח, כאילו אומרים לרשע כביכול, לרחוק אפשר לקרוא לו. אתה מוכרח להכיר בזה שלך אין תשובות, לך אין פתרונות, ושם אצלו יש. אתה מוכרח להכיר בחולשתך לעומתו. אז איזה אדם מוכן להגיד שהוא חלש? אדם מוכן לקבל את זה. רשעים לא רשעים רק בגלל איזשהו סברה או בגלל איזשהו טיינה שיש להם, אלא יש להם עצמיות. זאת אומרת, הם כרגע מזהים אותה בזה שהם לא ישמעו לשום תוכחה. אבל באמת זה אולי נקודה חזקה שהם לא רוצים שיזיזו אותם בכוח. אז באים אליהם ברחמים ותחנונים. קרש פעם אחת, אני לא יוצא לי הרבה, אבל ראיתי, יש תוכנית שנקראת פה פוליטיקה, אני לא בטוח שיש שם אותה, יש אולי דברים דומים לזה, שכאילו מביאים הרבה אנשים מתווכחים על נושאים אקטואליים. ושזה היה התחילו, קוראים לזה טוק שואו, אני חושב, שכאילו תוכנית כזאת שזה כאילו בחי ובאנשים זה, כאילו מעניין כזה, אבל בעצם זה מאוד, כאילו אקשן כזה וצועקים ו... לא באמת קורה שם דיון אמיתי, המטרה היא שיהיה כזה, שיהיה בלגן. אז פעם אחת, לא יודע מה קרה שאני שם הייתי, יש שם אנחנו חסיד ברסלב. חסיד ברסלב, מה היה הדיון? עכשיו כולם דיברו, כולם צעקו, הציגו אותו בהתחלה, זה הבנת, גם לפי המראה קצת. אז הוא ודאי לא צעק ולא לקח את ה... שמה, נראה שכאלה צועקים משתלטים לגמרי, יש כאלה מחכים מיד רגע של שתיקה, ואז משחילים איזה משפט, יש כאלה אולי המנחה, זה, אז הם מיד לוקחים אותו. הוא חיכה. טוב, בסוף פנו אליו, אולי, לא יודע, אני אומר קצת בתחושה שלי, אולי חצי שעה שהוא לא אמר כלום, פנו אליו, אמר איזה שני משפטים. את האמת, אני לא בטוח שכל הצופים הרגישו ככה. הרגשתי כאילו פתאום, וואו. פתאום כל מה שהיה שם, זה היה כאילו מין, אפס, פתאום נדבר איתך מעולם אחר. מי שיש לו קצת רגש, אז יש, וואלה, הבן אדם הזה, הלוואי, הלוואי, והדוסיח ילך למקום איפה שהוא נמצא, או אפילו ליד. אבל כמובן, עבר אחרי דקה, והם המשיכו בשאליים. אז אני, עכשיו אני אומר, אולי למד את התורה הזאת לפני, לפני שהוא בא לשם. לא לוקח בכוח, נותנים, אם לא, אז לא. הוא לא יכריח אף אחד. אבל בכל אופן, אני אומר, אפשר לבוא גם בכוח, לא רק כוח כזה של צעקות, לא כוח של... כוח של... כמו שאמרתי, של שכנוע, של אי אפשר אחרת. גם את שיעורי זוהר בזמנו, פרסם ספר על איך שהוא חזר בתשובה. אז הוא רצה כאילו להגיד כמה זה אמיתי. אז הוא אמר שבאמת לא היה חסר לו כלום, הכל היה טוב. אבל הוא פגש איזה רב, שהוא פתח אותו לכמה מחשבות, ואחר כך הוא שמע עוד, והוא הבין שאי אפשר אחרת. לא יכולתי להכחיש. יש לו טענות כאלה שאי אפשר לסרב להן. הוא אומר, אדרבה, היה לי קשה מאוד לקבל את זה, לא רציתי לשמוע את זה, הבנתי שזה חיה, זה ישנן את כל החיים. הבנתי שאני מוכרח. ברסלב יגידו, הוא אמר את זה לשבח, כן? כדי, אל תחשבו, באתי, כי היה לי בדיוק משבר, כי בדיוק היה איזה ריק שצריך למלא, או בדיוק איזו חוויה חיובית שמאוד מאוד תפסה אותי, לא, היה לי טוב, היה לי נחמד, היה לי זה. פשוט עמדתי מול האמת. כלומר, אתה להגיד את כל הקוראים של הספר, שיש פה אמת צרופה, שאף אחד לא יכול לסרב לה, שזה הדבר היחידי שהוא באמת השפיע עליו. אז שוב, אני כמובן מכבד את התחושה הסובייקטיבית שלו, שזה מה שהוא הרגיש, שזאת אמת צרופה אובייקטיבית שאי אפשר לסרב לה. אני מודה שאני קצת חשדן בפרשנות הזאת של המציאות שלו. אבל לברסלב יגידו, זה לא מעלה בכלל. כאילו, לא הייתה לך ברירה. כאילו, כאילו זה הכריח אותך. טוב, לא, יש בזה גם אמת, כן. אבל, כאילו, לא הייתה ברירה, זה הכריח אותך. וכאילו, באמת, מזה תגמרי שגם הלאה, כאילו, איך מעבירים את הדברים הלאה, פשוט לראות להם שאין ברירה. אין ברירה, מוכרחים. נראה ששעים זה אי אפשר. זה לא יעזור. משום שכם. רק תפילה. שמר, אז ברגע שאדם מבין שהוא לא בכוח הזרוע, הוא לא גם באיומים, איומים זה גם סוג של כוח, אתה לא מכה, אבל אתה יכול להפחיד. אחר כך אתה יכול לתת כוח של שכל. בוא נגיד, שמה, פה יש את ההוכחות, פה יש את הזה, הכי טובות. זה מעין מה שהוא אמר. יכול להגיד, לא טענה כזאת של שכל, של הוכחות מוצקות, אלא של ניסיון החיים, שמי שהולך בדרך הזאת, בסוף אין לו משפחה, אין לו איזה, אין לו טעם בחיים, אין לו משמעות, אין לו זו, מי שהולך בדרך הזאת, יש לו את כל הדברים האלה. פה אתה בתלישות, בבדידות, הילדים הם לא בארץ, זה, איך בדרך הזאת. אבל רשעים, לא רוצים לשמוע. גם את זה. זה גם סוג של שכל, כן. זה גם סוג של ביקורת. ואנחנו אומר, אפשר להגיד, הוא לא אומר את זה בצורה כזאת, הוא כמעט אמר את זה. כשהרשע אומר לצדיק, מה אתה עונה לכל השאלות? צדיק אומר, אני לא יודע. באמת לא יודע. כל השאלות הקשות של החיים, אני גם שואל אותן. אז סיפרתי בהזדמנות שיש לנו שכן. שכבר לא בחיים, הוא היה ניצול שואה. הוא הלך לרב לשכונה לידינו, שהחיה הרב טוביאס. בהתחלה השכן סיפר את זה, ועד שהבנו שהוא מתכוון אליו, אז גם שאלתי אותו פעם אחת, יעזתי. הוא סיפר ששאל אותו, למה השם עשה מה שעשה בשואה? ככה השכן סיפר. אני לא בטוח שסיפר את התשובה. אנחנו לרב טוביאס שאלנו אותו, מה, זה נכון, אבל הוא ניגש? ניגש אליכם, איזה מרקן הוא שאל. אומרת, תפסתי לו ביד ובכיתי איתו ביחד ואמרתי, אני לא יודע. הוא בעצמו, מה שנקרא, לא ניצול שואה, פליט שואה. כלומר, הוא היה ברומניה, אבל רגע לפני המשלוחים, פשיטי את ישמעיה, הם הצליחו שם כמה אנשים לדבר, אבא שלו, שהיה רב של רומניה, דיבר עם הכומר הראשי, שהוא היה הכומר המוודא של ראש הממשלה, שהוא קיבל החלטה לעצור את המשלוח. וככה הם ניצלו. כנראה לא מעט. אני את כל הרקע שם, אבל עוד כמה דרכי הצלה. אז הוא אומר, החזקתי לו את היד, ואמרתי, אני לא יודע. בחינו ביחד. אחר כך הוא אומר, אני חושב אחרי זה, הוא התחיל לבוא לבית הכנסת. הוא התרחק קצת. נכון, זה היה מאז שהוא בא לשכונה, אבל בכל אופן, אני מאוד מסכים לקשר הזה. כאילו שהוא לא, הוא לא בא עם תשובה. הוא אומר, אני לא יודע. אבל הוא לא אומר, אני לא יודע, סתם. לא יודע. אמרו את זה מתוך אמונה עמוקה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי אני יש לא יודע ויש לא יודע. אני לא יודע של אמונה. הצדיק אומר לרשעים, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים. אנחנו כולנו כדלים ורשים לפני הקדוש ברוך הוא. הרשע אומר, יש לי מי לדבר. אבל אומר, אי אפשר בכוח. אי אפשר לקרבם, כי אם על ידי רחמים תחרונים שבחינת עריכת אפיים, כי השם יתברך מעריך אף לרשעים כדי שישוב. וצריך הצדיק שיוחז גם כן בבחינה זו של עריכת אפיים. מבחינה זו של עריכת אפיים של הצדיק, כלול מה שצריך הצדיק, שלא ידוחק את השעה בשום דבר, רק יעריך אפו על כל דבר, וימתין הרבה לרחמיו המרובים בלי שיעור. כי אף על פי שכוונת הצדיק בוודאי לטובה, שרוצה רק למלות רצון השם יתברך, ומחמת זה הוא בעול מאוד בדבר שחפץ. מחמת שיודע שהוא רוצה להתברך, לכן הוא רוצה לחרץ כבר, הוא רוצה להציל כבר, הוא רוצה להביא את הרגעים לאיפה שצריך להביא אותם, אבל זה טעות של צדיקים. יש לו באמת כוונה טובה. ואף על פי כן זה אסור. אף על פי כן אסור לדחוק את השעה. כי צריכים להיות בקי בעניין זה מאוד, שזהו בחינת בקי ברצו ושוב. כי צריכים לרוץ מאוד מאוד לעשות רצונו יתברך. אבל אף על פי כן צריך שיהיה לו עריכת אפיים, לבדיל לדחוק את השעה, רק ימתין לישועת השם. בפרט ביין התקרבות, הרחוקים כאלו ששין ברך בעצמו כביכול צריך לחשוב מחשבות ותחבולות איך לקרבם, כמו שכתוב וחשב מחשבות לבלתי נידח ממנו נידח. ומאחר ששין ברך צריך לחשוב מחשבות על זה, בוודאי אין הדבר בא בנקי. עכשיו באיזה הקשר נזכר בפסוק, וחשב מחשבות לבלתי נידח ממנו נידח, זה מוזכר לגבי אבשלום. באמת יש פה תנ"ך. תודה. וחשב מחשבות לבלתי ידח אם הוא נידח. זה שהייתה אישה תקועית חכמה שיואב שלח אל המלך וסיפרה לו סיפור, והמלך נתן לה פתרון, ואז היא ככה אומרת לו כל מיני דברים באמת לא ברורים בפסוקים. פסוק, אמות נמות וכמה הם הניגרים ארצה, אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות לבלתי יידח ולא נידח. ואתה אשר באתי לדבר אל המלך, אדוני, את הדבר הזה, כי יראוני העם, ותאמר שפחה, שבתך דברנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר עמתו, כי ישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש, להשמיע אותי ואבני יחד מנחלת אלוקים. יש שם שני אחים, היא מספרת, אחד יקרא את השני. עכשיו כולם רוצים להרוג גם את המכה. זאת אומרת, לא יהיה לי המשך. הוא מבטיח לה שהוא יגן עליו. מעניין מה, איך זה מסתלך עם המשפט. שאנחנו, אולי הייתה שם השגגה. היה מין מריבה הדדית כזאת, ואז אחד פשוט הרג את השני. אז מאוד מאוד ככה מבטיח לה שהוא ישמע, ואז הוא אומר, כן, וזה, ואז הוא מבין ש... הוא שואל אותה, מה, מי שלח אותך? היא אומרת לו, שיואב. ואז ביום המלך אל יואב, הנה עשיתי את הדבר הזה, לך ואשב את הנער את אבשלום. כלומר, הכל היה משל שיחזיר את אבשלום, למרות שהוא ניקה את אמנון. בכל אופן, להחזיר אותו. אז עליו נאמר, על אבשלום, לבלתי יידח, מנו נידח. תראו, אני מבין את זה, אמרה בברכות, אמרה ביבין, כל הדוחק את השעה, שעה דוחק טוב, לכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפנה, מני רבא ורב יוסף, ורב יוסף סיני, ורבא עוקר הרים, ישריחו להושעתה, כן, היו צריכים למנות אחד להיות ראש ישיבה, שלחו לאתם, סיני ועוקר הרים, איזה מהם עדיף? שלחו להם, סיני עדיף, שהכל צריכים לומר חיתיים. אף על פי כן לא קיבל עליו רב יוסף. אמרי לקילדאי, מלאך תרתן שנין. מלאך רבה 20 תרתן שנין. מלאך רב יוסף תרתן שנין ופלגה. כולן לחשני זה מלאך רבה, למלאך רבה אפילו אומנה לביתי לא קרה. אז רב יוסף, למרות שהחשיבו יותר את מעלתו שהוא סיני, לא רצה לקחת את רשות הישיבה, כי אמרו החוזים בכוכבים שהוא יהיה רק שנתיים ראש ישיבה. והכוונה היא שיהיה לו בעצם רק חיים של שנתיים. אז הוא ויתר על המקום, ואז רבה היה, 22 שנה, ואחרי זה רב יוסף. לא דחק את השעה. ולכן, זכה להאריך ימים. עכשיו, רש"י על כל הדוחק את השעה אומר כגון אבשלום שביקש למלוך בחוזקה. אז אבשלום, הוא דחק את השעה. כי היה עדיין זמן של דוד, והוא לא חיכה עד שיבוא הזמן, יבוא יומו של דוד, אביו, ויצטרכו להחליף אותו, ואז הוא יהיה אולי המלך. יש דדים שהוא היה, הרבה דדים של מלכות. הוא הקדים את השעה. נדחף בכוח, ולכן השעה דחקה אותו. אז יוצא שלא לחינם, מוזכר פה הפסוק, וחשב מחשבות לבלתי ידח מי נידח, פסוק שנאמר בקשר לאבשלום, שזה מה שהקדוש ברוך הוא ביחס לרשעים, הוא חושב עליהם איך להחזיר אותם, והוא מתעזר במידת ערך אפיים, עד שיגיע הזמן שהם ישובו. וכך גם אנחנו צריכים ללכת בדרכיו ולהאריך אף עד שתימצא הדרך, אולי אפילו עד שתימצא את התעוררות, והם ישובו. זה התיקון בעצם של האבשלום, שהוא דחק. וכשניסו לתקן אותו, אז זה אדרבה ללכת באריכות אפיים גדולה. מאחר שהשין ברך צריך לחשוב מחשבות על זה, ובוודאי אין הדבר בא מנקן. ממשיך רבי נתן, בכל עניין השגיאות של משה רבינו, במשק ערב הערב רב ובהקעת הצור, הכל היה בזה. כי מחמד שכל ימיו היה משתוקק מאוד, רק למלות רצון השין ברך, משליך נפשו מנגד, ומסר נפשו רק בשביל נפשות ישראל. והיה חפץ מאוד לקרב כל העולם להשם יתברך. כמו דעית, בהראי המהם לה בגין דקול יומך וכולו אין שם. מבואר שם, שמשה כל ימיו היה חושב, שאם היה אפשר לו להשיב כל העולם מה שיתברך, היה משתדל בכל כוחו להשיבה. מחמד זה רצה לעשות דבר בחיפזון גדול. וקיבל את הערב רב בשעת חיפזון, בעת שיצאו ישראל ממצרים בחיפזון. באמת לקרב רשעים כאלו, דיינו מבחינת ערב רב צריכים תינות גדול כאן. זה אי אפשר לעשות את זה כל כך מהר. צריך מתינות. אבל זה בגלל שמשה רבינו רצה לתקן את כל העולם. יש גם מסופר על רב נחמן עצמו בחיי מוהר"ן, ואולי בעוד מקומות, אבל שבסוף ימיו, במיוחד שהיה באומן, אז יש שם איזו קבוצה של משכילים, שהיו במין התקרבות איתו. אני מדבר איתם הרבה, משוחח איתם. עמידת הנשום, מדבר עליהם, מבחני אחד הזה, מצח נחש. כנראה היו שם אם שבזמנו במערב אירופה ההשכלה מאוד התפשטה ויחד איתה גם היה חלשות באמונה. מזרח אירופה זה עוד לא היה. עדיין ודאי הרוב הגדול, ההמון של בית ישראל, היו מאוד מאוד בתוך האמונה. והזכרנו את זה שגם עם השכן להם, הרוסים, הם היו גם כן עם הרבה יותר של מסורת, הרבה יותר דת. לעומת המערב. כי רב נחמן ראה בעיני רוחו את כל הקושי שהולך להיות מה שקורה שם, במערב. עכשיו, היו כנראה ניצנים ראשונים. מזכירים כאלה, אני יודע מה בדיוק. לא, יכול להיות, אפילו לא היו, סתם ידעו אפילו תורה, ואולי גם קיימו מצוות, או חלק, אבל הם כאילו כבר התחילו להיכנס לרוח הזאת, התחילו להיכנס לראש הזה. שגם באמת החסידים באופן מיוחד הסתייגו, כלומר, הם הכירו שיש דבר כזה. יש כזה מעשה ידוע אחר, ששני האחים, רבי אלימלך ורב זושה, רצו, החסידות כל כך הצליחה במזרח אירופה, אז הם רצו גם לעבור למערב אירופה, להכניס גם שם אנשים לחסידות. זה באמת, זה מאוד תפס. אני לא זוכר, היה שם איזה נהר. אני יודע אם זה דנייפר או הריין, או תחשבו על איזה נהר שבערך בין פרוסיה לפולין, מה שהיה אז. אז זה אומר, הסיפור מספר שהסמך מי חיכה להם שם ליד הנהר, ואמר להם, לפה אתם לא נכנסים, זה השטח שלי. אז אמרו, אנחנו לא מפחדים לך, אנחנו ניכנס. אז אמר להם, אם אתם תבואו, אין בעיה, אני ארגן לכם חסידים. אני אביא לכם כמה חסידים שאתם רוצים. ואתם אחר כך עוד תצטערו על זה. אז הם חזרו. כאילו אמר להם הסיפור הזה, שמספר להם, אמרו, תקבלו איזה 50,000 פרופסורים שעשו מחקרים על החסידות, יעשו על זה, גם מדע ההיסטוריה, מדע החברתי, מדע הסוציולוגי, ההתפסטות, החינוכי, המחלוקות בין החצרות, יש הרבה הרבה מה לכתוב. היה אחד מהמערב שהתקרב, יותר מאחד, אבל מפורסם, מרקוס. ברון מרקוס, באמת כתב על החסידות. באמת, בין היחידים אולי שכתב כאילו היסטוריה בתורה ככה, באמת שאני מתוך מקום מאוד קרוב. אבל טוב, זה הסיפור, שכאילו לא, היה מין מחיצה ברורה ש... איפה היה אווירה מסוימת, אז הייתה אווירה כבר קצת אחרת. אבל היו ניצנים ראשונים, ורב נחמן הבין שהניצנים האלה בעוד 100 שנה הם יהיו עצים. הוא אמר שהעולם יהיה קשה להאמין כמו שיהיה קשה לטפס על קירות, כן. אבל הוא דיבר איתם, הוא רוצה לקרב אותם. אפילו לא, אז החסידים ראו שהוא מדבר איתם, עכשיו הוא לא דיבר איתם רק על תורה ואמונה. דיברו, לא יודע מה דיברו. שיחק איתם שחמט, רק את החסידים לא הבינו מה זה. הוא היה מגרש אותם, את החסידים. רבי נתן מספר, אצל רבי נחמן זה אפילו נשאר סוד, כי בסוף הרי רבי נחמן לא הלך ימים שם. היה כמה חודשים ש... כן, אומר, על דרך הפשט, אני חושב שזה גם לא... זה קצת עיניים של מישהו אולי היה שם רגל אחת מהצד השני של הנהר וחזר. אפשר להגיד שרב נחמן נהב לדבר איתם בגלל ש... כמו שהרבצות היו כאלה שהיה מזמין אותם הביתה והם היו קראו לו בשם הפרטי, כאילו. שפעם אחת אתה יכול להיות בלי חליפה. יכול להיות שרב נחמן היה לו נוח ככה איתם, כאילו. לא רק מצידם, גם מצידו, שכאילו הוא רוצה להיות מקום כזה... כי כמה שעם כל זה, שברור שהוא היה... במסירות והכל, אבל יש משהו קצת מקביל בזה שהוא... אז זה הסבר על פי... לפי החבר'ה בעיניים טיפה מערביות, אבל איך אומרים, שמסתכלות על הדברים בעין טובה. אבל רבי נתן אומר שזה השפיע עליהם מאוד, ושעוד המשיך לקבל, הוא אחר כך אחד מהם הלך לאמריקה, כמובן, איפה הלכו אנשים כאלה, הלכו לאמריקה, הוא היה כותב לו מכתבים, ואיך שהם אומרים שרבי נחמן, הם גילו שהוא כזה חכם גדול, ושבכל החוכמות הוא בקי, וש... בקיצור, ושהם, הוא טלטל אותם. מאוד מאוד... בכל אופן זה מתאים למה שכתוב כאן, ש... שגם נגיד כמו הפשט, הפשט של הדרש, כן, זה לא... פשט לא היה שם. כי לא הבינו מיד מה, מה העניין שם. אבל הפשט של הדרש זה ש... שהוא בא לקרב אותם, אבל לא אמר להם תחזרו בתשובה. הוא נהג כמו שכתוב כאן. כאילו אמר, בואו תראו שאפשר להיות, איך כתוב שם, אפשר ללקט פירורים מתחת לשולחן, אפשר, לא, אפשר ללבוש מכנסיים, אפשר לאכול ליד השולחן, ובכל אופן להיות תרנגול, כן, מכירים את זה? אז ככה אמר להם, אני יכול להיות גם, לדבר איתכם בשפה שאתם מבינים, לפתור איתכם ביחד בעיות במתמטיקה, ולשחק איתכם שחמט, ואף על פי כן להיות, להיות צדיק, או כן, או אני יכול להיות צדיק, ואף על פי כן אני יכול, כן, צדיק שלובש לבושי המצוות, והולך בדרך התורה, ואף על פי כן הוא תרנגול, כלומר, אף על פי כן הוא גם יכול לשחק שחמט, והוא גם יכול לדבר איתם בהוויות העולם, אז אולי רק זה הם ראו. וזה היה כבר לימוד לדורות. אחת איך מי היה מאמין, כמה אנשים שהם, אפשר לומר שהם גלגול נשמה, אולי הם היו שם שלושה אנשים. לא יודע כמה היו שם, נתן ככה. רואים שהוא הזדעזע מזה, כי הוא היה... צד אחד הוא הרבה כותב בסגנון הזה. שכאילו, אומר את זה גם, מה שמוצד שהוא אומר את זה לפעמים גם מחלוקות בין שיטות בחסידות. כמה פעמים נתן לומר? אתה בדרך שלך, והוא בדרך שלו, וכאילו... תגיד את האמת, אתה לא, לא שאתה חושב שהאמת לא אצלך, אבל ישמע, ישמע, לא ישמע, לא ישמע. הנה עכשיו, פה זה פחות, יש מקומות אחרים שהוא כותב גם על זה, פה הוא מדבר על רשעים. כאילו, היה לזה את המקום הזה, עד שינו גם את זה, אז נלחם מאוד, הרבה מאוד הוא כותב גם אחד כפיים וזה וזה וזה. ופתאום החבר'ה האלה יושבים עם החברותה של הרבי. וזה... אז זה מה שהיה כנראה. שהתנהגת, והתחלתי להגיד שכמה אנשים בדור שלנו, אפשר לומר שהם גלגול נשמה של אותם שלושה או עשרה אשר נחמן דיבר איתם, שהיום מצאו את דרכם מחזרה לאמונה, דרך ברשת, כן? כל מיני אומנים, אנשים שבכל מיני מרחקים, אגבי מרחקים, שהם קלטו איך אשר נחמן מבין אותם. אני חושב שהם מבין מה שגם הם קלטו. להם היו עוד בתחלת הסיבור, אז כאילו, בסדר, מבין אותם, יפה. ובתוך כל האלה, יש לך אפשר לדבר איתו. ונסו לאמריקה. טוב, הוא מספר שאחר כך לפני מותו הוא כבר אמר כל מיני משפטים של תשובה. אבל נראה שזה לא שהם ממש שינו את אורח החיים שלהם לטובה, אלא הם נשארו עם הזיכרון צורב של רבי נחמן. אבל בדור שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יש כאלה שאותו נקודה שכנראה דיברה אצל מרב נחמן אל אותם חבר'ה שישבו אז איתו, תפסה בדור שלנו עשרות, מאות, אלפים מהסוג הזה. אבל לא תמיד זה קורה מיד. צריך ארכות אפיים. אז שוב אני קורא מעט הדברים מבואר שם שמשה כל ימיו היה חושב שאם היה אפשר להשיב כעולם נשין ברך היה משתדל בכל כוחו להשיבה. מחמד זה רצה לעשות דבר בחיפזון גדול וקיבל את הערב רב בשעת חיפזון בעת שיעשו יצרים מצרים בחיפזון. באמת לקרב רשעים כאלו, דיינו בחינת ערב רב, צריכים מתינות גדול. כנן. וזה גרם שטעה בהקעת הצור כנן, כי הכל אחד כנן. כי אי אפשר לקרב חוקים כאלו, כי אם כשיש לו בחינת ערכות אפיים, שהוא בחינה ענן. דיינו שלא ידחוק את השעה בשום דבר. והתפלל קודם הדרוש ברחמים ותחנונים בהתקשרות נפשות השונים. ואז יש כוח למטה וזו להכניע הרע שבחיים. מאחר שלא השתמש עמו בשביל המשכת התורה כאן. וזה אף על פי, שנמצאים רשעים כל כך, שאפשר להכניע רע שבהם מתאו זו, אף על פי כן יכול לקרבם מידי ריבוי הרחמים ותחונים שירבם, לפני השן ברך, כי יכול לעורר רחמים כאלו עד שמשורו רחמים וחסדים, גם על חוקים כאלו, לקרבם להשן ברך. ואם אף על פי כן, אפשר לפעול עתה לקרבם, ואחריך להמתין, אז אולי יכול לפעול בבקשתו בפעם אחרת, כשיחזור להמשיך תורה בדרך הנה. ואם גם אז לא יפעול, להמתין עוד, מזי בדרך זו יקרב בכל פעם, מיד מה את הרחוקים ביותר, עד שסוף כל סוף קרב את כולם. אז זה לימוד גדול כמובן מצד עצמו. רציתי באמת להוסיף על זה כמה נקודות. יאללה, אפשר לדרוש ולומר שאולי גם אצל יוסף, יוסף הצדיק, יש בחינה כזאת של אולי הרצון לעשות את הדברים בלי להמתין. קצת רמז לזה מה שיש כששר המשקים סיפר לו את החלום, אז כתוב שם שיוסף פותר לו את החלום ואומר לו כי אם זכרתני. כבר דיברנו על זה, על הזדמנויות שיוסף, חז"ל הרי מוכיחים את יוסף על זה שהוא כביכול שם פניו אל רעבים. שהגבר הזה ששם פתחו בהשם ולא פנה אל רעבים. רעבים זה מצרים, שר המשקים. אבל באמת צריך להגיד שהמדרש הזה הוא לא כפשוטו כל כך, וכוונתו יותר עמוקה. למה? כי הפשט שאדרבה, מה שיוסף אומר לשר המשקים, זה לא ביטוי של חוסר אמונה בהשגחה, אלא זה ביטוי של אמונה בהשגחה. כי בעצם כשיוסף ראה את שר המשקים, אז א', מיד הוא זכה להבין את הפתרון של החלום שלו. על ב', הוא מיד הבין ששר המשקים לא בא לפה סתם. הוא בא לפה בשבילי, בשביל יוסף כאילו. ועכשיו אני מבין ששר המשקים הרי יפגוש את המלך. ואז הוא יוכל לספר לו שאני סתם נמצא פה מעל כוחי. הוא ראה איך שאני, שלא בצדק, כאילו, בעוול. הוא ראה אותי, הכיר אותי איך שאני נוהג ביושר, איך שיש חוכמה בקרבי, ומצד האמת. ואז הוא יגיע אל המלך. ואז עכשיו הוא מבין, לא רק שאני אשתחרר, אלא עכשיו אני... פתאום נבין, יוסף הבין איך כל החלומות שלו מלפני כמה שנים כבר עברו. יותר מ-10 שנים מקבלים פתרון. עכשיו כל החלומות נפטרו, לא רק חלומות של שר המשקים, אבל החלומות של יוסף. הגיע למלך ויקבל כנראה, כל זה הוא הבין. אז אומר, אם זה מה שהשם מזמן אותי, אם כל זה ביד השם, אני מבין שזה יד השם, הוא מצדק, באמת על ידי שר המשקים יצא מהבור. אז הוא אמר, טוב, אז צריך להקוד הברזל בעודנו חם, או כמו שאומרים בשפה שלנו. אז הנה, זו ההזדמנות, והתפקיד שלי בתור עובד השם, נצל את ההזדמנות. לא סתם להיות פסיב. זה ודאי, שיש לומר עליו שהוא פסיב. הוא אקטיבי. חושב שם האקטיביסט. כן? אבל, או, אז מה אחר המדרש מאיר עליו? אז פעם הערנו באמת הערה אחרת, שאומר שהכל טוב ויפה, רק דבר אחד לא, שזה לא שר המשקיעים ברצונו הטוב יעשה. חייבים. אל תסמוך עליו. זה יהיה על ידו, אבל לא ברצונו. זה כאילו הדקות של הטעות. מה שאומרים עכשיו, כאילו אומרים לו, זה יהיה. אבל כשיגיע הזמן. ואגב, אולי לפי מה שעכשיו, תוך כדי שהתגלגלנו בדיבור, זה קצת מיושב. שאם שר המשקיעים היה מלמד זכות על יוסף, שהוא בסדר, שהוא ישר, שהוא זה, ונגיד שפרעה היה אפילו נענה, מצב רוח טוב, היה משחרר אותו, היה אולי חוזר לפוטיפר, פוטיפר אולי לא נעים, ונחזור לאותו מקום, מישהו אחר. מי אסיר היה חוזר להיות עבד? לא כל כך מהר מפסיקים להיות מעמד של עבד, כן? אולי אזרח, אבל לא בארמון. וכשלפרעה יהיה חלום, לא בטוח שבכלל יזכור שיש לו אין מלפנות. אפשר כך, אפשר לא. והיה צריך לחכות כדי שלא רק יצא מהבור, אלא יוצא להיות מלך. זה רק מתי שפרעה יצטרך אותו. מה שפרעה יעשה לטובה. שפרעה יבין שאין לו ברירה, הוא צריך את האיש הזה. ורק אז הוא יוכל לבטל ממנו את לא רק את המעמד של אסיר, אלא אפילו מעמד של עבד, לעבור על כל הקדמים של מצרים. זה אולי מסביר. אז זה היה צריך, אבל לא השעה. אחר כך. לא לדחוק את השעה. אתה צריך להמתין. באמת אחרי שנתיים.
מאיפה
אמור
לדעת שלא לדחוק את השעה?
מה?
מאיפה אמור לדעת שלא
לדחוק
את השעה?
אף אחד
לא צריך לעשות
כלום. לפי זה, זה הערה בדקות, הנה חינם. זה הערה בדקות. כי אם את מלא המדרש הייתי אומר ש... טוב, עובדה שהוא לא קיים את דבריו. כאילו יוסף היה לו הרי חוכמה... הוא לא נביא. בצורה... לפחות לא... לא מופיע כנביא במפורש, אבל חוכמת אלוקים שהיא קרובה לנבואה. אז איפה פה הייתה... למה זה לא קרה בדיוק כמו שהוא רצה? יש פה איזה... לא ראה את כל התמונה. אני אומר, עד רבה, שמעמיקים, הוא ראה המון, אבל מדרש אומר, מאיר על איזה חלון קטן שעדיין לא ראה. ואם זה נכון, אז שוב, הדרך הדרוש, שקראת פורי, צריך לדרוש. אז רב יוסף מתקן, משלים את יוסף, כן? הוא גם נקרא באותו שם, הוא מחכה. מחכה 20, לא שנתיים, 20 שנה, 22, לא? זה לא לחינם, זה מוזכר עוד פעם מספר 2, כן? עד שיגיע זמנו, עד שיגיע זמנו למנוח. זה עניין אחד. באמת רואים שיוסף ביחס ליהודה, יכול להיות שזה גם קצת הבדל כזה, כי יהודה רואים שהוא כל הזמן ממתין. גם בשאלה איך לטפל ביוסף בין האחים. אז ראובן נותן את ההצעה הראשונה, שהיא מצילה קצת, אבל היא לא הצלה שלמה. יהודה נותן את ההצעה השנייה, לכו ונמכרנו, הוא בעצם הגיע לשעה שמיובי שלי כבר, לעשות מעשה לא פשוט, אבל לשחרר אותו לגמרי מדין מיטה, שהרי לשם הם היו בהתחלה. וגם בפעם השנייה, כשיעקב לא רוצה לשלח את בנימין, היה ממש כתוב שיהודה חיכה, מה שיחלו את הנכם. כלומר, יהודה הולך כמו בשיטה של להמתין עד שתגיע השעה. יש לו כוח להמתין. גם דוד. גם דוד.
דוד אחר פגע.
מה?
דוד אחר פגע.
כן, נכון. זה הערה. הייתה שני, אחד ההבדלים בין שאול לדוד, שכתוב ששאול לא חיכה לשמואל, שבעת הימים תוחלת בו אליך, ודוד כתוב, בשומחה את כל הבאכה, כל הצעדה, בראשי הבחיים, אז תחרץ. הוא כן המתין. כן.
אתה
יודע,
כאילו,
בלילה, אני אדרך עכשיו בלילה, כדי שמחר בוקר ישר תעוף, תגיד את דוד, כי הוא נדרן והוא עוד מנדרן. טוב. מעניין. יש עוד דוגמה, זה עם גוליית. וכשמעיינים בפסוקים, אז כנראה שבגלל שדוד לא משתמש בחנית, ודאי לא בחץ וקשת, אז הוא היה צריך להמתין עד שגוליית יתקרב. שוב, מצד אחד כמובן שגם גוליית מסתכן, אבל בהרבה מובנים פשוטים, כן, אני אקח את לפי פשוטו כמו שמתואר שם בפסוקים, לגוליית יש יתרון עצום עליו. ככל שהם יותר קרובים, אפשר אולי שהדבר היחידי שיש לדוד יתרון שאולי כשהוא ירוץ, אם הוא יברח, אז יכול להיות שגוליית לא ישיג אותו עם כל השריון והכלים וזה. אבל ככל שהם קרובים, אז מי יודע מה זה מכה אחת שלו. ורואים שהאסטרטגיה שלו הייתה שהוא המתין עד שגוליית יתקרב, הוא גם אפילו קצת ככה חימם אותו, וכשהוא מגיע בדיוק את הנקודה, זה כנראה מרחק, לא יודע, בשביל... לא יודע כמה הוא היה מאומן, אבל זה מרחק של בין מטרים בודדים לבין, לא יודע, כדי לקלוע בדיוק ולקלוע חזק, אז הוא היה צריך להמתין. איך אפשר? שזה לא משהו צדדי בהנהגה שלו. שלא לדבר ההמתנה, זה אני אומר בפשט הזה, זה יותר פחות מפורש. על זה, איך שדוד מחכה בסבלנות עד שיגיע זמנו, כן. שאול, משבושת, ודאי שהוא, לא דוחק את השעה, ממש לא. יואב כן. יואב אמנם הוא מנסה להגיד על אבשלום לבלתי דח מיר נידח, אבל אחר כך כשאבשלום שם תלוי על העץ, אז הוא החליט לפתור את הבעיה, עם הרבה צדק אמנם, אבל אף אחד בכלל, דוד היה כנראה ראייה, אילו דוד בפשטות הוא טעה לעומת יואב, שהוא רצה להגן על בנו אבשלום. בראייה יותר עמוקה, אני לא שמעתי, אני לא יודע אם בחדר הזה או בחדר ליד, בזמנו אומר הרב חנן בן שליטא, שאבשלום הוא היה הבחינה של ישראל בתוך בית יהודה. לכן אולי לדוד, לא רק אהבת בן, בן, מבין? זה הבן שיעשה את החיבור בין השבטים.
דוד יחזיר אותו בתשובה.
מה?
דוד יראה אותו משלם לא רגענו.
נכון.
דוד, הוא
יחזיר
אותו.
זה כבר אחרי... כן. אבל למה הוא רצה אותו חי? כי הוא חשב שהוא... לא לחינם אבשלום גנב את לב ישראל. כי הוא היה בו משהו שנגע גם משבטי ישראל, כנראה יותר אפילו משבט יהודה, כתוב משבט יהודה נשארו נאמנים. אז הוא היה יכול לחבר את המלכות. ולכן אולי גם יש לו תכונות של קוצר רוח שדוחק את השעה, כן, סליחה, לא כמו בית דוד שהם הולכים לאט. מהשילוח הולכים לאט. ככה אפשר לומר. אז דוד רצה אותו בשביל הטווח הרחוק, אבשלום, ההפך היה לו את הטווח הקצר. פה עוד יותר לדרוש ולומר, מה שכתוב בגמרא, יש פה לפניכם, אמר רב בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, על מרדכי, אני אשב את הסתירה, שמצד אחד כתוב איש ימיני, צד שני כתוב איש יהודי, אמר משה בן לוי, אבי מבנימין ואימו מיהודה. ורבנן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנא גרים דמתיילד מרדכי דלוקת את דוד לשימי, בן לירה. משפחת בנימין אמרה, מני קעתי שהוא נולד ממני עם מרדכי. כאילו, אם זה מזכות דוד שלא הרג את שימי? שוב, מעלה של דוד שהוא חיכה. או בנימין, שהוא כפשוטו נולד מהם. רבא אמר, נסטרה אמרה להידך גיסא. הוא מה עשה ליהודי ומה שילים לימיני. מה עשה ליהודי דלוקת את דוד לשימי, נתייד את מיני מרדכי, דמקנה באמן, ומה שילים לימיני דלוקת לשאול להגג, נתייד את מיני אמן, דמצייר לישראל. למה אומר אותו דבר חריף? כאילו יש ויכוח מי השם שמרדכי נמצא. האם זה... יהודה, שלא הרגו את שימי ועד השם עוד מרדכי, או בנימין, השם בגזרה, לא במרדכי, שלא הרג את אמן, את אבות אבותיו של אמן. אז אצל רבא יש ביקורת מסוימת על מרדכי שויקנה ובאמן. אפשר לדרוש ולומר, ופה באמת אני מתחבר עם מה שדיברנו לשיעור שהיה לפני ערבית, שאולי היה פה איזה ויכוח קטן בין מרדכי לאסתר. בהנחה ששניהם ידעו שהאמן הוא מסוכן כמעט, או אפילו יותר מסוכן מהגרעין האיראני, כמו שאומרים היום. ושזה הם ידעו מראש. לא צריכים לחכות שהוא באיבס בעיניו. רק אסתר אמרה, נחכה להזדמנות. מרדכי אומר, לא, אני לא מחכה. אני כבר מעמיד מולו משהו. אולי אפילו מתוך ידיעה שהוא בעצמו בעל מעמד. שבית אסתר, יכול להיות. מרדכי בעצם קצת מייצר מלחמה. ולפי זה, אסתר והתחלחלה למלכה מאוד, היא גם מתחלחלת פשוטו. אני גם כאילו אומרת, למה לא חיכית? ומרדכי אדרבה נוזף בה, למה את מחכה? אל תדמי בנפשך, לעת כזאת הגעת למלכות, אל תחכי. יכול להיות שהיא אומרת לו, אפילו עכשיו, א', למה הגעת לאן שהגעת? גם למה עכשיו אתה בא בלבוש שק, שזה גם דבר חריף. נחכה. מלך אולי יום אחד יתעורר, יש לנו עוד כמעט שנה, נכון? יום אחד הוא יבקש אותי, ואז אני, בשעת רצון, מדבר על ליבו. אומר, לא, אל תחכה. אז זה אולי השיטה של מרדכי. אז לפי זה יוצא שרב אומר, אולי יש פה קצת תיארה. מחכה את השעה. מה?
מרדכי צדק לכל.
פה מה?
שפה זה בסדר, לא
דוחים
את השעה.
פה צריך לדחוק את השעה, אתה מתכוון.
כן.
על מה אמרנו פעם שעברה? הוא אומר, ללכת תדברי עם המלך. אז היא מסכימה בסוף. אבל בסוף היא דוחה את זה למחר. לא מדברת באותו יום. פשט של מרדכי ביקש באותו יום. כאילו, היא קיבלה את דבריו, אבל היא נשארה בשיטה שלה, שלעשות את זה בסבלנות, לחכות לשעת רצון. היא הייתה מוכנה לחכות שנה לשעת רצון. עכשיו, היא גם מבינה שאנחנו נכנסנו כבר לזה, ופשטות הם ביטלו את הגזרה עוד לפני שהאיגרות של הגזרה הגיעו לכל המדינות, נכון? כתוב שהרצים האחרים יצאו מהר, מבוהלים ודחופים. כלומר, זה משמעותי מאוד למהר, כי יכול להיות שיש אנשים, המלאקים, אנטישמים, שיגדילו ראש ולא יחכו עד לתאריך, אלא הבינו, בסך הכל, זה הכיוון, למה לא להקדים את המאוחר. מה?
כתוב במגילה שהאיגרות של מרדכי יצאו דווקא בתרגום סיוון, כאילו, אם המן נהרג ב... המן נהרג
בט"ו בניסן, או ב...
בניסן, כאילו, אז המגילות כאילו יצאו יחסית מאוד מאוחר, כאילו...
נכון. נכון, אני יוצא רחיון. איך זה היה? כי כתוב שיצאו מבוהלים ודחופים. נכון? מה היה הסיבה? עדיין יש כנראה מקומות שעוד לא הגיעו הראשונות. זה מרחק של חודשים. אפילו לארץ ישראל אני לא יודע. טוב, באמת, את מורה אומרת 15 יום. אני אמרה שואלת, אבל יום זה נראה יותר, נכון? מה מדברת על זה? מה המרחקים? בכל אופן, נכון? זו שאלה, צריך להתבונן בה. גם סתם למה חיכו? תראו, למה חיכו ולא הזדרזו? וגם בלי קשר לצורך להזדרז. מה קרה בתקופה הזאת עד ש... עד שהגיעו לאגרות ה... לאגרות השניות. בדרך האחידות, המלך אמר, אי אפשר לבטל את הגזרה. אמרו לו, אילה נעשה איזשהו... דבר כזה, אמר דבר כזה, אמרו, תשאלו את היועץ המשפטי, שאלו את היועץ המשפטי, עכשיו עוד השבעה נקיים, עוד שבעה נקיים, התייעץ עם הפרקליטות, אמרו לו, אי אפשר, אי אפשר, פשוט אי אפשר. הם ישבו עוד פעם ועוד פעם, בסוף מצאו איזה פטנט. אמרו לו שהמלך מאוד מאוד רצה, אז יצאו מגדרם. תנו ליהודים רשות להתגונן, יכול להיות שלקח למערכת הפדרלית שם בפרס, חודש וחצי למצוא את הפתרון הגאוני הזה, איך לא לבטל את הגזרה, וגם איכשהו להשאיר את היהודים בחיים. איך זה יכול להיות? טוב. אז בכל אופן, אז אסתר, ואגב, זה קצת משמע, גם גיסי קצת העיר על זה, שנראה שעד שלה מסוים בפרק ד' שם, נכון? מרדכי כאילו נוחת על אסתר, אבל אחרי שהיא מקבלת, אז היא אומרת לו, לך נועז וצומו עליי, ויעת מרדכי כל אשר ציוותה עליו אסתר. כאילו אם בתחילה לצוות עליה לבוא אל המלך ותראינו לבקש מפניו על המה, הוא מצווה עליה, בסוף היא מצווה עליו, כולל שהוא גם נותן לה לעשות את זה כבר בדרך שלה. הוא לא אמר לה לעשות משתה, הוא אמר לה, לך תדברי וזהו, כאילו. שלא תעשות משתה, חכות יום, עוד משתה. היא כבר באמת עובדת בסגנון שלה, וכאילו במובן הזה מרדכי נתן מקום לדרך שלה. באמת, כמו שדיברנו, אסתר עשתה לראות שהזמן מבשיל, ובלילה באמת הכל התהפך. יקבלו סימן שמרדכי היה למעלה, והמן למטה, וככה באה הישועה. טוב, אז באמת, רש"י אומר, אם שכנס אדר ממרים בשמחה, בגלל שבאים הזמנים של פורים ופסח. אז באמת, עומק הגאולה של פורים, זה באמת ההקדמה של גאולת ניסן. פורים בפשטות בנגלי איזה גאולה בתוך הגלות. אבל בעומק באמת יש בה צפיית עתיד מאוד עמוקה. והעמדה הזאת הפנימית, שלא לדחוק את השעה, או שלהאריך אף, לאמן כמובן לא היה איזה, אני מלא אמן חמה. הוא לא ידע לדחוק את השעה. הוא לא ידע להאריך את השעה. אז היכולת הזאת, ללכת במידה של ערך חפיים, כל זה רצו ושוב, ותידח מנו נידח, נבוא ברחמים ותחרונים, זה באמת זה עם את הפתח. הפתח שפותח את הפתח. אגב, זה גם הסיבה שאסתר נבחרה להיות מלכה. חשבתי שפעם, נראה להסבר די קרוב לפשט, למה אסתר נבחרה להיות מלכה. פשוט הייתה יפה מכולם. אבל נסתבר, שזה קשה מאוד להגיד שזה רק זה, א', באמת יופי הוא דבר מאוד משתנה. וב', מן הסתם כל המועמדות היו כולם כאלה. ועוד יותר עמוק, שלא נעים להיכנס לראש של אחשוורוש, עכשיו איזו נבלות גדולה, כל מה שהוא עשה שם, אבל כשיש כל כך הרבה בחירה, זה מבלבל. אם שכשאדם צריך לבחור בין שני דברים, אפשר, צריך לבחור בין אלף דברים, זה לא מקל, זה מכביד. כמו שפעם היה צריך לבחור גבינה, לקח שתי דקות. היום אדם עומד בסופר, יש שפע גדול, רבע שעה לבחור את הגבינה. באו להקל עליך. היה יותר קשה. אז מה, איך הוא הצליח? והיא לא הייתה, גם אם לא הייתה, לפעמים עם הראשונה זה קל. גם להבדיל גם בעניינים שלה, זה נעשה בקדושה, כן? יש את זה קל בפעם הראשונה יחסית. זה כבר לא היה הראשונה. אפשר לחשב את השנים, נכון? מאז שבשתי, היא הרי הגיעה בשנת שבע, בשנת שלוש היה משתה. אז הוא רק התבשתי, ודי מהר התחילו את כל העניין של הפקד המלך פקידים. וזה כבר איזה שלוש שנים שכל הילה הוא מקבל איזה. זה כבר, איך אומרים? זה שוחק. אז מה, איך הוא הצליח להרגיש שבאסתר יש משהו... אני מסתבר שכל האחרות רצו להיות מלכה. עכשיו, מי שרוצה, אז הוא חלש, הוא זקוק. הוא נורא רוצה שהחברו שיבחר בהם. זה פחות מרשים. הם בטח גם סיפרו לו. אם היה שם גם קצת דיבור, אמרו לו, אני בת של מלך פנני, דרך הייחוס, דרך הזה. גם כסף יש. שם פה, שם ילדים, כן. לא כל אחד ניסתה להרשים אותו מן הסתם, כל אחד מה שיכלה. בא אסתר, מפואת, אספו אותי. שזה אדם טוב שטיפל בי, אבל אספו אותי. ומה, זה לא רוצה כלום. גם שמה לא ביקשה דבר, לא מבקשת כלום. לא מבקשת להיות מלכה. גם כי פשוטו לא רצתה להיות מלכה, רצתה לחזור הביתה. אפילו אם חשבה, אולי יש בזה, זה... לא רצתה כמו אחרות. אז הוא התפעל ממנה. היא הייתה היחידה שכאילו לא בידיים שלו. אז היא פתאום נראית יפה כמו... משהו שמימי, כן? כי זה בלתי מושג. יש בה איזה סוד. יש בה איזה סוד שאין בה אף אחת אחרת. כל זה גם קשור למה שאמרנו, שהיא כאילו לא דוחקת את השעה. אז דווקא בזה יש את החן הכי גדול. ולהבדיל, טוב, גם שם אצל אסתר אולי זה גם חן חיצוני, אבל זה בעיקר חן פנימי. אבל זה החן שיש לצדיק שלא דוחק את השעה, ובסופו של דבר כולם כולם מתקרבים אליו, ומתקרבים דרכו אל התשובה, אל השם. באמת נזכה. כן, שמחת הגאולה, של פורים, של פסח, של השם.